ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואת הפרק הזה אנחנו אופיר מעבירים בשידור חי. ואתה יודע, אנחנו היינו אמורים לשדר אותו שבוע שעבר, ואני רציתי מהר מהר לחשיבות של הנושא, אבל אין מה לעשות, הקורונה הייתה לה מחשבה אחרת בקשר אליי, כנראה הבאתי את זה מאיזה נסיעה ברכבת, ואשתי גם, שתהיה בריאה.
אבל עכשיו זה עבר, כן?
ברור, ברור, לא הייתי מכניס אותך לפה. ו... מה שאתה יודע, אני כבר הקלטתי פודקאסט שדבר על, הייתה כאן עורך הדין גלעד בנדר שדיברה על התהליכים האלה, אבל כשאני שמעתי אותך והכרתי אותך וזה לא סוד, פגשתי אותך, אני הוזמנתי ל-BNI, אני בעסקים עושים עסקים, אבל ברוך השם אני מוזמן מדי פעם, והזמין אותי משה יצחקיין שגם היה אורח בפודקאסט שלי, ושעמדנו ודיברנו ושמעתי את האג'נדה שלך ושמעתי את הדרך חשיבה שלך והבנתי את התרומה שאתה יכול לתרום לאנשים במה שאתה בנית, שמחתי שמיד אמרת לי כן ובאת לירושלים במיוחד מאשקלון. אז עורך דין אופיר יוספי, תודה רבה שאתה פה.
תודה לך על ההזמנה.
תענוג, ואני אשמח ככה, לפני שאנחנו ניכנס לכל העולם הזה של רכישת הדירה, עם דגש על המפרטים, ולא סתם קראת לחברה שלך מפרטים, ומי שמקשיב לי יודע כמה דגש אני שם על המילה מפרט, אז זה עוד יותר נגע אליי. אז בוא ככה, ולא ב-30 שניות של BNI, וגם לא ב-60 שניות של ביז, בוא תספר לאנשים מי זה אופיר יוספי, ומשם אנחנו נזרום לתוך ואנחנו ביוטיוב לייב, כן? משם נזרום לתוך העניינים.
בסדר גמור. אז קודם כל תודה שוב על ההזמנה. אני מאוד שמח להיות פה. בהחלט נושא מאוד מאוד חשוב, שלצערי קצת מוזנח. אז אני בשמונה שנים האחרונות עוסק בתחום ההתחדשות העירונית והיזמות בחברת הנתן.
כעורך דין.
אני במקצוע שלי עורך דין, אבל כל הפעילות שלי היא יותר בתחום של היזמות. אני מכיר את התחום מאלף ועד תף. אני ניהלתי מעל 20 פרויקטים, ממש מאלף ועד תף, מרמה של ניהול מסע ומתן עם הדיירים, הוצאת היתרי הבנייה, החתמת מתנגדים, טופס 4, ממש כל התהליך כולו, שיווק ומחירות. אני מכיר ממש את התחום של ההתחדשות העירונית ושל הבנייה בכלל, על הפרטים הכי קטנים שלו, כי באמת זכיתי לגעת בו מכל הכיוונים, לא רק מכיוון אחד. יש כאלה שיודעים רק את ההתחלה, יש כאלה שיודעים רק את האמצע, יש כאלה שיודעים רק את הסוף. אני זכיתי ממש לגעת בחיים של פרויקט מההתחלה ועד הסוף. ומכאן בעצם...
באיזה כובע? בכובע של עורך דין?
מנהל פרויקטים, סמנכ"ל התחדשות עירונית. כמובן שההכשרה שלי כעורך דין סייעה לי בתפקיד, אבל אני לא עוסק בתחום המשפטי, הוא פחות מעניין אותי. אלא יותר בתחום של קידום הפרויקטים, מנהל פרויקטים כסמנכ"ל התחדשות עירונית בחברה. חברה שלנו שאבא שלי הוא הבעלים והמנכ"ל, חברה מובילה בתחום.
איזה חברה?
קבוצת יחד, מעל 20 פרויקטים בכל אזור המרכז, רובם כבר הוכלסו. כל שנה דורגנו על ידי כל חברות הדירוג, אם זה דנז 100, BDI, מדלן, דה מרקר, כחברה מובילה בתחום. וברוך השם, זכינו באמת לעשות חייל ועושים חייל בתחום הזה. ותמיד זה התחום שראיתי שיש משהו חסר בשוק. יש משהו חסר בשוק, ולכן הקמתי את השירות המיוחד שאני עושה.
יפה, אז אתה יודע מה? אני מציע שנתחיל מזה שתתאר לי במילים שלך למה זה כל כך הקפיץ אותך, למה זה כל כך הקפיץ אותי שגרם לי להביא אותך, שאני גם עושה על זה כבר פעם שנייה פודקאסט, אבל הפעם זה במבט אחר. מה קורה היום בשוק?
אז ככה, היום התהליך שקורה בשוק הוא לא בריא. הוא לא בריא מהבחינה הזו, אני יכול לתאר את זה אפילו, שרוכשים מקבלן, ממש בלי להקצין, קונים לא מעט פעמים חתול בשק. ולמה הכוונה? התהליך הוא כאשר זוג מגיע בעצם למשרד המחירות. יושב שם איש מחירות, נחמד. האינטרס שלו הוא כמובן למכור כמה שיותר דירות, יש לו יעדים וכולי. וכאשר זוג צעיר מגיע לרכוש דירה ראשונה מקבלן, והוא יושב מול איש המחירות המנוסה, שמחר יכול להיות כבר מאות דירות ועשרות פרויקטים, וכל הידע נמצא אצלו, יש פערי מידע, פערי ידע מובנים בין הרוכשים לבין הקבלן. עכשיו, מה שקורה היום זה שבאים, מקבלים את תוכנית המכר הצבעונית, שהיא לא, אנשים חושבים שהם מסתכלים על התוכנית הזו, וזו הדירה שהם מקבלים. זאת לא הדירה שהם מקבלים. זאת תוכנית מכר צבעונית, זאת סקיצה, שהיא הרבה פעמים דומה או לא דומה, אבל יש בה המון
טעויות. ברוב המקרים היא לא התוכנית הסופית.
רוב המקרים היא גם לא התוכנית הסופית, נכון. ורוב הפעמים יש בה המון אי-דיוקים. מי שעושה אותה זה גרפיקאים, מעצבים, לא שמים לב לכל הפרטים, לכן גם כתוב עליה, באותיות אומנם קטנות, אבל על כל תוכנית כתוב, שזאת לא התוכנית המחייבת, ומה שיקבע זה המפרטים.
ותלך.
בדיוק, הטעות לעולם חוזרת. והיום פשוט זוג צעיר, או גם לא זוג צעיר, משפרי דיור או מבוגרים שקונים דירה, מסתמכים על התוכנית הזאת כשהם קונים דירה, שזו הרכישה הכי גדולה בחיים שלהם. זה מצב מבחינתי שהוא בלתי נסבל. עכשיו, אנשים חושבים שיש להם עורך דין. אני מיניתי עורך דין, העורך דין שלי מטפל לי בהכל, הוא בודק לי.
זה אמרת עכשיו, מצב אידיאלי. לרוב האנשים גם לא לוקחים עורך דין, בגלל שלפרויקט יש עורך דין.
נכון, שזה מצב, אלת הנקודה המאוד חשובה, זה מצב באמת מבחינתי חמור מאוד. אין מצב שרוכשי דירה מקבלן, קונים דירה מקבלן, והם מסתמכים על העורך דין של הקבלן.
בוא נדייק את זה, אין מצב שרוכשי דירה, whatever דירה, מכל מצב, או רכישת נדלן מכל סוג שהוא, עושים את זה בלי עורך דין.
חד משמעית נקודה. ועורך דין שאתה בחרת אותו, ואני גם אוסיף ואומר, ואדייק את זה עוד יותר, כשבוחרים עורך דין, לבחור עורך דין שמבין בתחום.
שזו אומנותו.
לא קרוב משפחה ש...
שמתעסק במסחרי.
בדיוק, ופתאום הוא עוזר לי ועושה לי הנחה, לא. לבחור, אם יש קרוב משפחה שהוא מתעסק בזה, מה טוב, כל בסדר גמור. אבל אם יש קרוב משפחה שהתחום שלו זה דידי משפחה וירושות, הוא לא יכול לעשות עסקה בהתחדשות עירונית.
הוא עצמו ייקח עורך דין נדלן שהוא יעשה לעצמו עסקה.
אז זה כלל ברזל שמאוד מאוד חשוב לדעת. אז, עורך הדין שמייצג בעסקה, גם אם לקחתם עורך דין, זה לא אומר שאתם פתרתם את עצמכם מלעשות את העבודה שאתם צריכים לעשות. עורך הדין בודק את הצד המשפטי. יש את החוזה המשפטי, 40-50 עמודים, זה מה שהוא עושה. עורך הדין גם אומר לכם שמבחינת כל שאר הדברים, שזה המפרטים הטכניים והתסריטים ובעצם עם הדירה מורכבת, זה מה שנקרא תשברו את הראש מול הקבלן.
הוא יכול לוודא שאנחנו זכאים לזה שאנחנו מקבלים, זה לא התפקיד שלו. יותר מזה, זה לא רק בעסקאות החדשות, עורך דין אין מתפקידו לבדוק תוכניות,
נכון,
הוא לא יודע, זה
נכון,
לא המקצוע שלו,
נכון.
לא סתם הכניסו את השמיים לתוך העניין, רוב עורכי הדין לא יודעים לקרוא תוכניות, זה לא אומנותם, וחייבים לקחת מישהו שמבין ויודע מה הוא קורא.
נכון, אז קודם כל לדעת שעורך דין זה פן אחד של הדברים, וכל המפרט הטכני צריך לדעת, או שאתם יודעים לעבור על זה, ואנחנו נדבר עכשיו קצת על מה צריך לעבור, או שתיקחו מישהו שיעבור על הדברים, ותכף אנחנו נראה מה החשיבות הקריטית. אז היום מה שקורה, מגיעים זוג צעיר למשרד המחירות של הקבלן, אחרי שהם קיבלו את התוכנית מחיר הצבעונית, ראו, נראה להם יפה, מעוצב צבעוני, עושים בקשת הרשמה במשרד המחירות של הקבלן, וכותבים להם שם, הם שמים צ'ק פיקדון של 20, 30, 40 אלף שקל, וכתוב להם שם שתוך 10 ימים, ראיתי אפילו לפעמים פחות, הם מחויבים לחתום על החוזה של הדירה. עכשיו, ברגע הזה, הם עדיין לא יודעים כלום על הדירה שלהם. הם, אחרי שהם חתמו על בקשת הרשמה, שמו צ'ק פיקדון, הם עכשיו מחכים לקבל את המפרט צו מחר, את התסריטים ואת החומר הרלוונטי, כדי שיבינו באמת אם הדירה מורכבת. מה שהם ראו עכשיו זה רק סקיצה ראשונית. זה ממש כמו לקנות חתול בשק. הרבה פעמים הרוכשים מקבלים את החומר הזה אחרי 4 ימים, 5 ימים, ונשאר להם נטו 3-4 ימים כדי לעבור עליו. אני יכול להגיד לך, 80% לא עוברים בכלל למפרט הטכני ולא לתסריטים.
או שהם רואים וזה נראה להם בגלל של... אתה יודע, אנשי המחירות מילאו להם את הראש, זה יוקרתי, זה גם נראה, וזה גרנית פורצלן מסוג כזה, אוי ובוי.
בדיוק, בדיוק ככה.
אני היום חייב להגיד לך, היום במקרה, הבוקר, התקשר אליי מישהו שיעצתי לו שבוע שעבר, עשה איתי סדר עם להיכנס לעסקה שהוא נכנס בתמ"א 38, שהוא מכניס את זה לפני שהוא מכר את הבית, עשינו ייעוץ, והבוקר, אחרי שהחלטנו שהוא כן הולך על העסקה, הוא צלצל ככה, אני אמרתי לו, אל תלך ליזם או לקבלן, לפני שאתה ככה עושה איתי חזרה גנרלית, ואז הוא אומר לי, טוב, אז אני הולך, ואני כנראה יש שם מתווכת, ואני אחתום על זיכרון דברים, או שאני... אמרתי לו, תקשיב אדוני, עד כמה שזכור לי, אתה יותר מדי עני בשביל לחתום בלי עורך דין, ואני מבקש ממך, כמובן יש לו כסף, אבל זה לא קשור, הכוונה היא, אין לו כסף לבזבוזים. אמרתי לו, תעטוף את עצמך בעורך דין, לך לשם, אל תחתום אפילו על בקשת רכישה, אם העורך דין לא נמצא איתך.
נכון.
אתה לא יודע אף פעם לאן זה ייקח, וחוץ מזה, אם זה שלך, זה שלך.
נכון. חד משמעית. וזאת בדיוק נקודה גם מאוד מאוד חשובה, על בקשת הרכישה, מי שהולך ועושה בקשת רכישה, אין מצב שיהיה רשום סעיף שאתם מחויבים תוך 10 ימים לחתום, ואם אתם לא חותמים, מחלטים לכם את ה-30,000 שקלים. אי אפשר לקנות דירה בלחץ כזה. זה תהליך שהוא לא נתפס. לקנות דירה ב-2-3 מיליון שקל, כשאומרים לך, תקשיב...
גם במיליון.
גם במיליון, גם בחצי מיליון. אי אפשר בלחץ הזה, שאומרים לך, תקשיב, תוך 10 ימים, לא תחתום, הולכים לך 30,000 שקל. אתה עכשיו נמצא בתוך איזשהו לופ של גם ככה לחץ, שאתה קונה דירה. זה מצב שהוא לא בריא, זה מצב שהוא לא הגיוני, בטח לא לרכישה כזו גדולה.
ובטח לא שיושב מישהו מהצד ואומר לך, טוב, אם אתה לא קונה, יש לי 3 קונים אחרים.
כן.
אני מאמין.
הצרפתים, הקונים הצרפתים. כמה צרפתים עולים לארץ, כל פעם תשמע, יש לי איזה קונה צרפתי שמחכה לדירה הזאת, אז בוא תתקדם עם ה...
לפי מה ששמעתי בחדשות, זה לא כל כך, אבל גם בתקופות שזה היה, אתה יודע מה? כך עורך דין איתך. כך עורך דין איתך. לך איתו לפרויקט.
נכון. אז אפשר לקחת עורך דין, או שאפשר לבקש מהגברת הנכבדה במשרד המכירות את בקשת ההרשמה, לשלוח אותה לעורך הדין שלך, שיבדוק, אם יש איזשהו סעיף שהוא מגביל, אז למחוק אותו, ולחתום, הכל בסדר. אנחנו סך הכל לא באים למנוע מאנשים, להפך, אנחנו רוצים שהם יקנו דירות, זה צעד טוב, זה צעד חשוב, אבל שיקנו דירות בתהליך נכון, שקט ובטוח, שיתאים להם, לא בלחץ. אז זה המצב היום.
באיזה מצב אנחנו עושים בקשת רכישה ולא חותמים על חוזה?
בעצם ב-99% מהמקרים, התהליך הוא שאתה מגיע למשרד המחירות, פרויקטים הגדולים. אתה נפגש עם איש המחירות, הוא מסביר לך על הפרויקט, מראה לך כל מיני הדמיות, נותן לך תוכנית מחיר צבעונית, אתה חוזר הביתה, מתייעץ עם האישה, עם הדוד וכו'. אתה חוזר אליו, למשרד המחירות, אומר לו, אוקיי, אני רוצה לקנות את הדירה. אין בעיה, הוא מציע לך 2 עמודים בקשת הרשמה, ממלא את הפרטים, ממלא את ה...
מה צריך להיות רשום בבקשת רכישה?
בקשת רכישה באופן עקרוני רשומים הפרטים של הדירה, קומה, חנייה, המחיר העקרוני של הדירה, תנאי תשלום. אפשר לרשום גם נושא של מיסוי או תשלומים נוספים.
צריך להיזהר שם, אם רושמים שם הצמדות והכל.
נכון, גם...
הצמדות למדדים ולכל מיני דברים.
נכון, גם נושא של הצמדות. ולכן באופן עקרוני, כדאי כבר מהשלב הזה, לפני שעושים בקשת רכישה, לשלוח את זה לעורך דין, שיעבור על התנאים, או שלוודא שיש בבקשת הרכישה, שזאת לא בקשת רכישה מחייבת. שאם הצדדים לא יגיעו תוך 10 ימים, או שבועיים, או כמה שלא כתוב, להסכמות, לא קרה שום דבר. מבטלים את הבקשת רכישה, מחזירים את התשלום, לא קרה שום דבר. דירה קונים כשיש מפגש רצונות, כששני הצדדים מרוצים, זה טוב לכולם. גם
ברוגע.
גם לרושים וברוגע. זה טוב לשני הצדדים.
בוא נתקדם.
בבקשה.
אז אנחנו נכנסים לתוך הרכישה הזאת, ואנחנו כבר יודעים, אנחנו יודעים בערך את התנאים שלנו, ויש כבר התחלה של גיבוש של חוזה, וכאן יש לנו עורך דין שמלווה אותנו, כבר הבנו שאין דרך אחרת. איזה דברים אנחנו כקונים צריכים לשים לב?
יפה. אז קודם כל, חשוב מאוד לעשות אפיון צרכים. אנשים גם היום הרבה פעמים לא יודעים איך לזהות בדירה את הצרכים שהם מחפשים, לוודא שהם קיימים.
תסביר.
אני אסביר. אם, אני אתן ממש דוגמאות מייעוצים שנתתי בזמן האחרון. מגיעה אליי משפחה, אני יושב איתה ואני קודם כל אומר לה, מה הצרכים שלכם כשאתם עכשיו הולכים לקנות דירה ברצליה ב-4 מיליון שקל? אז אמרתי, תשמע, יש לנו 3 ילדים, אני בהיריון עם תאומים, אנחנו נהיה בעזרת השם עוד מעט 5 ילדים, זוג הורים, 7 נפשות. הצרכים שלי מהדירה זה קודם כל שתהיה דירה מרווחת. כי אנחנו כבר מצומצמים, צריך חדר עבודה וכו', אוקיי. אז הם הגיעו להם הצעה של כמובן תוכנית מחר צבעונית, דירה מהממת, מרווחת מאוד, מתוכננת אפילו טוב, באמת בדקתי, אפילו המפרט הטכני היה טוב. אבל כשקונים דירה, ואני מדבר על זה גם המון, בבניין, מקבלן, אין מצב שמסתכלים רק על הדירה עצמה. הדירה היא חלק ממערכת של בניין, של לובי, של גג, של סביבה. הצרכים שלכם צריכים לבוא לידי ביטוי, בכל אותם הדברים שכרגע ציינתי. אז כשבדקתי לאותה גברת נכבד המשפחה, נכבד המפרד הטכני, אמרתי, תקשיבי, הדירה באמת מהממת, אבל זאת לא הדירה שמתאימה לצרכים שלך. למה? כי בדקתי לה במפרד הטכני, והראיתי לה שהמעלית בבניין הזה, שהוא בניין בוטיק קטן, מתאימה לארבעה אנשים. מעלית קטנה, לארבעה אנשים. ובמעלית הזו היא לא תוכל להיכנס עם עגלת תאומים, ואת הילדים שלה תצטרך ללכת כל פעם בנגלות. פעמיים, בסבבים. אז קודם כל היא הייתה בשוק, כי היא רק תיארה לעצמה מה היה קורה אם היא הייתה קונה דירה. משקיעה בהלוואות ומשכנתה ומפה ושם ומשפץ את הדירה, עוברת לגור ופתאום היא מגלה את הדבר הזה.
אתה יודע, זה פעם שנייה שאני נתקל בדבר הזה. בדרך כלל אנשים לא מתייחסים. אני חושב שאמרת פה משהו, ואני שמח שדיברת על המעלית, ושאנשים לא שמים לב לזה. אנשים מסתכלים בתוך הדירה, וזו צעקה גדולה. אני יכול לספר לך שמי ששומע את הפודקאסטים שלי יודע שאני באיזשהו מקום גרמתי שהתבטל פרויקט תמ"א 38, אחד, שהיה צריך להיות פה בירושלים, שאחד הדברים נסוב, הערתי את עיני היזם, שהיום יש, זה בניין שיש בו שני חדרי מדרגות, שחדר מדרגות אחד עשו בו, הוא קטן, הוא מרובע, ולקחו עוד חלק ועשו בה באמצע מעלית לשני מקומות, ועם זה הוא צריך לעלות 6 קומות ולקחת גם דירות, דירות למעלה, או שהוא צריך לאסוף אנשים ב-4 קומות הקיימות ובקומות הנוספות, ואין בזה שום היגיון. אנשים לא חושבים על הדברים האלה, ואתה יודע מה? אני חושב שכבר הרווחתי את הפודקאסט, שפשוט פתחת את העיניים כאן. אני חושב שהמעלית תאפיין לאנשים עוד דברים אחר כך במרחב הציבורי.
נכון. המעלית זאת רק באמת דוגמה קטנה. דרך אגב, יש כאלה שיגלו את הפרט הזה, והמעלית תתאים להם, להגיד, תקשיב, אני אין לי שום בעיה, המעלית הזו מתאימה לי לארבעה אנשים, יותר טוב לי, יש בבניין הזה מעט אנשים, אני מעדיף לקנות דירה בבניין שיש בו מעט דירות, לא מפריע לי, מצוין לי, אין לי ילדים קטנים כבר, אני זה, מתאים לי.
כן, אבל צריך גם לזכור, אופיר, שאם אני גר עכשיו בבית שיש בו 5 קומות או 6 קומות, אני לא רק אני יורד במעלית, זה לא כמו שפה במעלית שלנו, אנחנו 7 דירות, ששתי דירות זה בקומת קרקע, אז הן לא משתמשות במעלית. אז אנחנו רק 5 דירות על המעלית. אז כאן, רוב המקרים, אנחנו נהיה לבד במעלית. אבל גם כאן, גם כאן, יש לנו, בקומת קרקע יש לנו שכנה עם הכיסא גלגלים, שהיא מעלה אותה, המטפלת שלה, ובמקרה אנחנו חוטפים את המעלית אלינו, אין לנו איך לרדת. נכון. צריכים לזכור שאנחנו לא לבד בבניין.
נכון.
ואנחנו לפעמים עושים איסופים במעליות.
נכון, נכון. כשקונים דירה, בהחלט צריך להסתכל על כל המערכת הזו שאנחנו קונים. אנחנו קונים דירה בבניין. תכף עוד דוגמה, ממש מהתקופה האחרונה, הגיעה אליי משפחה, מבוגרים, כבר מבוססים, רצו לקנות פנטאוז באיזשהו בניין באשקלון. שאלתי אותם, אוקיי, מה הצרכים שלכם מהפנטאוז? אמרה, אנחנו כבר מבוססים, אני רוצה את השקט, האיכות חיים שלי, חשוב לי מאוד השקט והפרטיות. אז לקחתי את המפרטים, כמובן, קיבלתי את כל המפרטים מהקבלן, עברתי על הכל בצורה מעמיקה ומסודרת, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו פורסים את המפרט הטכני בפני הלקוח, ואמרתי לו, תשמע, הפנטאוז הזה שאתה הולך לקנות, לדעתי הוא לא מתאים לצרכים שלך. למה? מכיוון שבדיוק מעל חדר השינה שלו מוצב הגנרטור, חדר מכונות של מעלית ועוד כמה אביזרים טכניים כאלה ואחרים. מהניסיון שלי, קבלנים עם כל הרצון הטוב לא יודעים לבודד את זה כמו שצריך. שקט ופרטיות פחות יהיו לו בדירה הזאת. אז המלצתי לו שהוא יקנה את הפנטהאוז השני שנמצא בצד השני של הבניין, כשמעל אין משהו מאותם חדרים, אלא יש למשל את הקולטים של הדודי שמש. זה לא עושה רע, זה יותר... אז זה גם עוד איזשהו משהו שצריך להסתכל גם על קומת הגג, גם על הלובי, גם על המערכת בתוך הקומה, ובעצם שוב להסתכל על כל המערכת כולה.
יש, אתה יודע, אחד הדברים שגם דיברתי עליהם בעבר, זה חדרי החשמל. יש בניינים שעושים בהם חדרי טרנספורמציה.
נכון.
ותשאל את אבא שלי שהוא מהנדס חשמל, יגיד לך, לא ישנים מעל חדר טרנספורמציה. ואיך נכון. אמרת? אמרת ככה, לחשת את זה שהקבלנים לא אלופי הבידוד והאיתום וכל מה שקורה, וצריכים לעשות...
מיגון, עופרת, לשים...
צריכים, זה וחד הוצאה ודיוק מירבי. ולא תמיד זה הדבר הכי נכון, אם לא בכלל, לגור מעל חדר החשמל או חדר הטרנספורמציה. אז זה גם דברים שצריכים לשים לב, אנשים לא רואים את זה, ובטח לא מראים את זה בתוכניות
נכון.
של הבתים.
אני אתן לך עוד דוגמה אחרונה בהקשר הזה, דווקא מעניינת שהייתה לי גם לאחרונה. הגיעה לי מישהי מאוד נחמדה, יש לה איזה בלוג של אוכל, בטיק טוק מצלמת סרטונים, בלוגרית אוכל. גם שאלתי אותה עוד פעם, רצה לקנות דירה, באה עם הצעה מהקבלן, שאלתי אותה מה הצרכים שלה, היא אומר לי, תשמע, אני, העבודה שלי, המהות שלי זה הצילומים, אני צריכה מטבח גדול, מואר, בשביל זה אני עובר את דירה. באה עם הצעה, באמת, בתוכנית מחר צבעונית, מטבח גדול, אחלה, חלון ענק, על פניו מתאים, אבל כמובן שאנחנו יודעים שתוכנית מחר צבעונית, אני אומר לכולם, קראו אותה, שימו אותה בצד, בואו נסתכל באמת עם מה מורכבת הדירה. קיבלתי את התסריטים. עברתי עליהם בצורה מעמיקה, ואמרתי לה, תשמעי, המטבח מהמם, גדול, באמת נתנו לה במפרט, אפילו מטראז' כפול ממה שקבלנים אחרים נותנים. אמרתי לה, אבל זאת לא הדירה בשבילך. למה? אמרתי לה, תראי, בתוכנית מחר הצבעונית זה לא מצוין, אבל בתסריט של הדירה שקיבלנו שעליו התחתימי, כל החלון של המטבח שלך, שהוא גדול, יש עליו מסתור כביסה של אלומיניום. זה כתוב, תסתכלי, עד למעלה. אור לא יהיה לך, וזה גם מסתור מזגנים, כל המזגנים יהיו לך שם, אז את לא תוכלי לצלם לך כל מיני טיק טוקים כאלה, כי יהיה לך כל הזמן את הרעש מהמזגנים ואת הפליטה של החום, ואת פשוט תראי כל הזמן את המסתור הזה. היא ראתה את זה, והיא אמרה, תשמע אופיר, הדירה הזאת לא בשבילי. לא בשבילי.
אני גם חייב לשתף אותך באיזה משהו שהיה לי, אני עשיתי בעבר לזמרת ידועה, עשיתי ייעוץ. היא התלבטה מה לעשות, לקנות דירה לגור, להשקעה, מה לעשות. הגענו מסקנה, זאת אומרת, בסוף, שהיא צריכה לקנות לעצמה דירה לא חדשה, אבל דירה למגורים. אבל לא ירדנו, זאת אומרת, לרזולוציה, איזה דירה וזה, בגלל שהשאלה שלי הייתה יותר מבחינת התאמה, מה מתאים לה לעשות. ואז היא מצלצלת אליי יום אחד, אומרת, שמע, צחי, מצאתי דירה, אני רוצה שתבוא, תיתן לי, תגיד לי אם מצאתי דירה נכונה. אני בא לשם, אני מוצא אותה ואת בעלת הדירה כבר חברות, אותה ואת בעלת הדירה כבר חברות, כבר ברור שזה הולך להיות עסקה, הדירה בבניין נורא יפה, דירה יפהפייה והכל, ואני אומר לה, גברתי, איך אמרת? לא הדירה שלך. היא אומרת לי, למה? תראה, יש חדר לילדה, חדר לי, הכל בסדר. אני אומר לה, גברתי, את הרי זמרת, נכון? מה את עושה? את אוהבת לשיר, את אוהבת לבדוק את השירים, את צריכה חדר להתאמן, את עושה הרוב בבית, את כותבת, את מנגנת, את עושה... איפה את עושה את זה? בסלון? לא, בסלון יש משפחה, יש עוד בני בית, לא רק הילדה והיא, יש עוד בני בית. זאת אומרת, אין לך בעצם מה לעשות, למעשה את צריכה עוד חדר בדירה, שתוכלי גם לסדר אותו אקוסטי,
נכון.
ולהתאים אותו לצרכים שלך. עכשיו, במקרה שלה זה חדר שהיא תשאיר בו, והיא צריכה שהוא יהיה לה גם מקום לכלי נגינה וכל מה שצריך, וזה גם חדר עבודה. לאחרים זה חדר לתכנון, חדר לכל מיני דברים. למעשה, אנשים לא ערים לדברים האלה ולא ערים לצרכים. אבל אתה יודע מה, אני חשוב לי שתגדיר לי, תגדיר לי את המהות של המפרט הטכני בדירה.
אז תראה, המפרט הטכני זה בעצם הלב של העסקה. כמו שאמרתי, יש את התחום המשפטי, אני גם עורך דין, במקצוע שלי זה עורך הדין מטפל, בודק את המפרט המשפטי, את החוזה המשפטי. אבל המוצר שאתה קונה והלב של העסקה, זה המפרט הטכני, ממה מורכבת הדירה שלך. אתה קונה דירה בסכום עתק, ואתה חייב להבין ממה הדירה שלך מורכבת. אז יש דרך לדעת את זה, פשוט צריך לקרוא, ואנשים לא קוראים את זה, כי כמו שאמרנו, הם חושבים, יש לי עורך דין, אז הוא מטפל, לא. יש חלק הגדול ביותר והחשוב ביותר בעסקה, זה המפרט הטכני, זה מצוי במפרט חוק מחר, והוא מצוי בתסריטים. המפרט, 30-40 עמודים, שמפרטים לך כל רכיב ורכיב בדירה, מה אתה מקבל, ממה הוא מורכב. אם נדבר למשל אלומיניום, איזה סוג אלומיניום אתה מקבל, איזה סוג חלונות, איזה סוג זכוכיות, בידודית, טריפלקס, איזה סוג פתיחה, פתיחה החוצה, כנף על כנף, דרי קיפ, קיפ, הדברים האלה, יש לך רשתות בדירה, אין לך רשתות בדירה, אנשים היום חושבים שהם קונים דירה, קונים מוצר חדש, הם בטוחים שיש בו את כל הפסיליטיז שהם מתארים לעצמם בראש, יש לדירה חדשה. ספוילר, הרבה פעמים לא. הרבה פעמים לא. והכל כתוב במפרט, כתוב לך בדיוק איזה סוג של ריצוף, ואיזה סוג של אלומינום שדיברנו, ואיזה סוג של חשמל, וכמה נקודות תאורה, ואיזה אביזרים במקלחת, ואיזה סוג של איתום עושים לך, הכל כתוב במפרט. צריך לקרוא אותו, ולהבין מה אתה קונה.
אתה יודע, עכשיו אני אספר לך, הרי אני מלמד בקורסים, גם בקורסים למנהלי פרויקטים, וגם בקורסים של משקיעי נדלן, או רוכשי נדלן, ואחד הדברים שאני אומר, שהדבר הכי חשוב, ויש לי ויכוח גם עם אנשים, עם מה יותר חשוב, המפרט הטכני או הכתב כמויות. ואני אומר המפרט הטכני. ואנשים, אני אומר גם לאנשים שהם משפצים דירה, שהם צריכים לעשות מפרט טכני והם לא מבינים. אתה אמרת, אתה בלעת את זה, בגלל שזה נורא טריוויאלי לך. אמרת, אתה יודע, יש כמה מקומות שזה מאוד דרמטי. למשל, איתום. אמרת את זה ככה. איתום. החיתום שצריך לעשות, אתה יודע מה? גם שאנחנו משפצים את הדירות, במיוחד. איך אנחנו עותמים חדרים רטובים, איך אנחנו עותמים מרפסות, איך אנחנו עושים לזה הצפות, איך אנחנו עושים את הדברים האלה. חשוב, אמרת את האלומיניום. יש כל כך הרבה דברים באלומיניום, אתה רק מלהזכיר שיש באלומיניום גם את האביזרים.
נכון.
אתה יודע שאם אתה עושה למשל אלומיניום של נגיד קליל או של, לא יודע, חברה אחרת, אתה יכול לקבל בדיקה של הכל, אבל השאלה אם האביזרים הם של אותה חברה, לפעמים שם זה החיסכון. צריכים להגדיר את זה. יש מקום שאנשים לא חושבים, גבס. גבס, יש כל כך הרבה, גם סוגים של גבסים. יש את הלבן, את הוורוד, את הירוק, כל אחד יש לו את הדברים האחרים. יש גם את הדרך של ההתקנה של גבס, האם אנחנו עושים שני קירות, האם אנחנו עושים בכל צד, איך אנחנו מבודדים בין קירות, איך אנחנו מבודדים חדרים רטובים, אם אנחנו עושים את זה בחדרים רטובים. אני מלמד את זה בקורסים שלי, ושזה כל כך חשוב. שזה אני אומר, המפרט הטכני חייב להיות מדויק. דרך אגב, ליזמים שאני מלמד ולאלה שמשפצים, אני אומר, תדייקו את זה כמו שאני דייקתי את זה לרמה שאין פרט בבית שלא מופיע, כולל מספרי דגם,
נכון.
וזה מה שיש לאנשים, ואתה אומר כאן כזה דבר חשוב, נכון, אנשים יודעים להסתכל אם יש להם דלת, אם יש להם דלת פנדור, או יש להם דלת, לא יודע מה, משהו אחר, נכון. או רב בריח, אבל הם לא מסתכלים על כל הדברים האחרים שבעצם יכולים לתקוע אותנו.
יכולים לתקוע אותנו, ואתה יכול לקחת שתי דירות משני בניינים אחד ליד השני, שתי דירות ארבעה חדרים, אותו גודל, אותו מטראז', אותו הכל, שניהם קבלנים טובים וכולי, אותו מחיר, כשאתה תנתח את המפרט הטכני של הדירה הזאת והדירה הזאת, אתה תגלה שהדירה הזאת שווה 2,100,000 וזאת שווה רק 2,000,000. למה? בגלל המפרט הטכני. כל פרט במפרט הטכני הוא חשוב, וזה חשוב לשני הצדדים לדעת. כשרוכש יודע מה הוא קונה, יש פחות ויכוחים. אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, אתה יודע מה אתה לא מקבל. זה, כשלא קוראים את המפרט הטכני, במיוחד לזוגות צעירים, נכנסים לממש מערבולת, כי הם מגיעים פתאום לשינוי דיירים, ופתאום אומרים להם, רגע, אין לכם את זה, ואין לכם את זה, ואין לכם את זה, ואין לכם את זה. הם אומרים, מה? ואז הם מוצאים להם את המפרט שהם לא קראו בכלל, אומרים להם, הנה, חתמתם. על 30 עמודים, חתמתם על עמוד, 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 והם, אתה יודע, יש לי עורך דין, אז חתמתי, אומר לי לחתום. ופתאום הם רואים שהם צריכים להוסיף בקלות 40, 50 ו-60 אלף שקל כדי להגיע לדירה בסיסית, לא פרימיום עכשיו, לדירה בסיסית שתאפשר להם מגורים כמו שהם רצו, ומבחינת תחנות של מיזוג וכולי. כל דבר במפרט יש לו פרט מאוד מאוד משמעותי. דרך אגב, כמו שדיברנו קודם, לא רק לדירה. המפרט הטכני מפרט גם את כל המפרט הטכני של הבניין. של הלובי, של הגג, של חדר המדרגות, עם מלך אחי.
של המחסנים, של החנייה.
של המחסנים, של החניות, על החנייה עוד מעט נדבר, שזה גם פרט מאוד מאוד חשוב. דרך סתם דוגמה, במפרד הטכני יש תיאור של הבניין. כמה דירות יש בכל קומה, כמה דירות יש בקומת הקרקע, אם יש שם דירות גן, אין דירות גן, יש להם דירות מוצמדות, אין להם דירות מוצמדות, האם הגג של הפנטהאוז הוא רכוש משותף, לא רכוש משותף, אולי הוא בבעלות הקבלן. יש גם מפרטים כאלה שראיתי שהגג של הפנטהאוז נשאר בבעלות הקבלן. זה קורה. אולי לבעל הפנטהאוז זה לא מתאים, שהגג שלו הוא בבעלות הקבלן. אבל לא קוראים את זה. וזה דברים סופר 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 חשובים. אני היה לי פעם אחת גם איזשהו מקרה, שבקומת הקרקע היה כתוב שיש חדר עגלות, מחסנים, ג'ימבורי כזה, מועדון ג'ימבורי, וגם מקום לשני עסקים, למספרה ועוד משהו. לאותם רוכשים ספציפיים אמרו, תשמע, לא ידעתי. אני לא ידעתי שאצלי בלובי תהיה מספרה ומכבסה. אבל זה כתוב במפרט הטכני, שעמדת לחתום עליו. אז יש כאלה שאומרים, וואלה, איזה יופי, יהיה לי מכבסה למטה בלובי, תהיה לי גם מספרה. ויש כאלה יגידו, מה, אני הולך לגור עכשיו בבית עסק או שאני לגור בבניין? זה לא מתאים לי.
באמת?
תדע את הפרטים, תדע מה אתה הולך לקנות, ותעשה עסקה שנכונה לך. כל סיר יש לו מכסה. פשוט צריך לדעת מה המאפיינים.
אני חושב שאם נסכם את העניין של המפרט, שורה תחתונה היא, קודם כל לקרוא אותו היטב, ולקרוא אותו בליווי בעלי מקצוע. ושאם אתה לא יודע לקרוא את היתומים ואת הכל, בדרך כלל, הרי מי שיכתוב את זה, יכתוב את זה גם מהנדס.
נכון.
אבל אתה לא תדע מה אתה תקבל, וגם לא תדע מה אתה יכול לדרוש, ואתה לא תדע גם מה אתה יכול לשנות, וללכת לראות, אם כתוב לכם דלת כזאת וכזאת, ללכת לראות, ללכת נכון. להבין במה מדובר, וללכת לחברות של הקרמיקה, ולחברות של המטבחים, וללכת דבר דבר ולבדוק, איך אמרת קודם? זה השקעת החיים. אז
בשמיים.
בבקשה לעשות את זה, ולאלה שעושים את זה מהצד שלנו, היזמים, זה מה שאתם צריכים לעשות. זאת אומרת, אני שבניתי במבשר את השמונה קוטג'ים, לא היה את המילה, זה למדתי מאבא שלי, את המילה שווה ערך. לא היה דלת זאת או שווה ערך. היה כתוב דלת זאת. הקבלן רצה להציע לי איזו הצעה לדלת שהוא יכול להשיג לי יותר זול, הוא היה יכול להציע לי את זה, אבל זה לא היה התנאי. התנאי היה, הוא יעשה את מה שאני רוצה. אני הייתי שם ברמה של השותף שלי אז ואני, הלכנו והסתובבנו בחברות, בחרנו ברזים, בחרנו סטופרים לדלתות, הכל היה סגור, ידענו כל מה שאנחנו רוצים, גם אין ויכוחים אחר כך בביצוע.
יפה.
אבל פה אנחנו מדברים על הקבלה של הדירה. עכשיו, יש נושא, אתה יודע, אנחנו מתקדמים בזמן ואנחנו לא יכולים לדבר על הכל, המטרה זה להאיר את העיניים לאנשים. יש את הנושא הזה של אחריות שיש בדירה. אנחנו כבר דיברנו על זה, אבל אני חשוב לי להדגיש את זה עוד פעם, בגלל שאנשים מאבדים את זה, אנשים חיים משמועות, רטיבות 10 שנים, כל מיני דברים. אני רוצה שתגדיר לי מה האחריות של היזם ואיפה מוגן הדייר שהוא קונה דירה.
אז ככה, נגעת בו בתחום של נושא גם של ליקוי הבנייה, שאולי נדבר עליו גם עוד מעט, אבל בגדול, קודם כל יש שנת בדק. במסגרת שנת הבדק, הקבלן מחויב לתקן את כל הליקויים שקיימים בדירה, לא משנה אם זה סדק בקיר או אם זה ממש. אחריות מלאה על כל הרכיבים של הדירה. מעבר לשנת הבדק, יש את חוק המכר דירות, שם כתוב בצורה מדורגת לכל רכיב בדירה כמה שנים יש לו. יש מערכות של 10 שנים, יש מערכות על החיפוי החיצוני של הבניין, זה כמובן יותר, על מערכת אינסטלציה יש איקס שנים וכולי. הכל כתוב בצורה מפורטת בחוק. זה לא משהו שאפשר לקבוע אותו בחוזה שרירותי. החוק קובע בצורה מסודרת כל רכיב בדירה כמה שנות אחריות יש לו. זה כתוב בצורה...
זאת אומרת, אתה אומר לאנשים, זה לא צריך להיות רשום בחוזה, מספיק ש...
גם אם לא מציינים את זה בחוזה, זה חוק קוגנטי, חוק מכר דירות, חוק שהוא מחייב, גם אם כתבת וגם אם לא כתבת, זה חוק שמחייב כל רכישה של דירה במדינת ישראל. פה דרך אגב חשוב, לא להזניח דברים, כדי לא לגרום לכך שאתה תצא מתקופת האחריות. ולמה אני מתכוון? לפעמים אנשים עוברים לדירה והם כבר עייפים ופה ושם, והם מזניחים כל מיני דברים כאלה ואחרים שיש להם. אומרים, עזור, בוא, נגמר החורף, בוא נתקדל. כדאי, אם יש באמת ליקויים, לפנות לשינוי דיירים של שנת הבדק של הקבלן, למחלקה המתאימה, ולדרוש שיסדרו אותם, על מנת שלא תעבור באמת תקופת האחריות.
זה דרך אגב משהו שאני מנחה את כל בעלי הדירות שלי, כל זאת שאני קונה להם דירות, או התלמידים שלי, אני אומר להם, שאתם מזכירים את הדירה, תגידו את המשפט הזה לדיירים שלכם, שיש להם תקלה.
שלא התעלמו.
שאפילו אם יש איזו תחילה, היה לנו דירה בזה, ללקוח שלי דירה בחיפה, קומה אחרונה, היה שם איזה קשל קטן בתקרה, הדייר הזניח את זה, בגלל שאחר כך הבנו, הוא התחמק מאיתנו, בגלל שהוא פשט רגל, והוא לא רצה שנבוא, אבל אז, מרוב שהוא הזניח את זה, ולא הודיע לנו, פתאום משתחרר שם חתיכה טיח ונפל, וכמעט פגע בבן שלו, ואז הוא הוציא לנו מכתב מעורך דין. הסברנו לו אז, הדייר שלי, הלקוח שלי נבהל, אני הייתי שם, אמרתי לדייר, גם לנו יש עורך דין, אתה יש לך כאן תרומה, אתה לא הודעת לנו אפילו.
אתה לא יכול לנחש.
אז אנחנו לא יכולים לחיות בחלומות, אנחנו לא יושבים לך עם מצלמה.
נכון.
עזוב שבסוף יצא שהוא ברח לנו וניסה לא לשלם, הכל הסתדר, אבל צריכים לדעת ולהתייחד, לתקן מיד. אנחנו אוהבים שאתה מתקן משהו שהוא קטן, לפעמים קל, אחר כך זה כבר קשה.
נכון. אם נגעת בליקוי הבנייה, אפשר גם על זה לומר כמה דברים חשובים.
בבקשה, אני אשמח.
תראה, הנושא של ליקוי בנייה זה נושא מאוד מאוד כאוב. אנחנו יודעים היום כעובדה ש-100% מהדירות במדינת ישראל נמסרות עם ליקוי בנייה. זה לא משנה אם מדובר בדירה של 10 מיליון שקל, דירה של 20 מיליון שקל או דירה של 1.5 מיליון שקל. זאת עובדה, היה מחקר של הטכניון, ואת הבעיות ואת הסיבות אנחנו מכירים. כוח אדם באיכות לא מספיק גבוהה, מנהלי עבודה שיש מחסור מאוד מאוד גדול ומתחלפים במהלך פרויקט אחד, 4, 5 ו-6 פעמים מתחלפים וזה לא העביר לאו כמו שצריך ופתאום. ובכלל, התחום הזה מאוד מאוד קשה ומורכב. חוסר פיקוח כמו שצריך, ביצוע לא לפי פרט, לא עושים תהליך של פתיחה של מלאכות, איך הדברים צריכים להיות, איך הדברים צריכים להתבצע. וזאת התוצאה. 100% מהדירות. עכשיו, יש פה איזשהו, לא יודע אם לקרוא את זה ניגוד אינטרסים, אבל חוסר ציפייה, כשזוג צעיר קונה דירה חדשה מקבלן, מה הוא מצפה? הוא מצפה כמו שאני הולך לקנות רכב חדש. למה אני קונה רכב חדש? אני רוצה 5-7 שנים שקט, שזה אני קונה אותו חדש. אז הם חושבים באותה מידה, כשהם קונים דירה חדשה, אז גם שיהיה להם 5-7 שנים של שקט, אחרי זה הייתי הולך קונה דירה יד שניים וזהו. המצב הוא בדיוק הפוך. המצב הוא בדיוק הפוך, זה מצב שהוא עצוב, לא נעים, לצערי אני לא רואה איך הולך להשתנות ב-15-20 שנה הקרובות, אבל צריך לדעת איך להתמודד איתו. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון שרוכשי דירות קבלן, וזה דרך אגב מי שבא אלי לייעוץ, אני גם אסביר לו מה הולך להיות, אתה תקבל דירה שיהיו בה ליקוי בנייה. אתה צריך לדעת איך להתמודד עם הליקוי בנייה האלה. ואני בגישה, אני אמנם במקצוע של עורך דין, שהדרך, השיטה הכי גרועה לרוכש דירה מקבלן, זה להגיע לימות משפטים מול הקבלן. ואני אסביר את זה. יש מקרים שאין ברירה. יש מקרים שבאמת התקבלה דירה, באמת, אין איך לתאר, באמת, הקבלן לא משתף שום פעולה, אין שום תקשורת איתו, אין מה לעשות, יש מקרים, תביעה משפטית, הכל טוב ויפה, זה המסלול בסדר. אבל השיטה שלי, והיא שיטה שהיא קצת חריגה, בכל שאר המקרים שהם ביניים, הדרך הכי טובה זה להגיע לפשרה כדי שהרוכשים ייהנו מדירה שהיא ראויה למגורים. היום יש ממש תעשייה של דוחות בדק. דוח בדק זה חשוב. אני גם אומר, תעשה דוח בדק, תסתכל, תראה. אבל היום פשוט ניתה תעשייה של פשוט מנפחים את דוחות הבדק.
זה חיכיתי שאתה תדבר. אתה יודע, אחד הדברים זה שיש אנשי בדק, אני יכול להגיד, כבר סיפרתי את זה בפודקאסטים שלי, שאני בניתי במבשרת על 8 קוטג'ים, הכרחתי את הדיירים להביא דוח בדק, ואחד הדיירים הביא ספר, ואני קיבלתי חום, ואני מביא את זה למהנדס שלי, ואני אומר לו, מאיר, מה אנחנו עושים? הוא אומר לי, רגע, לקח בדק, 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 השאיר עמוד אחד, וגם ממנו זה היה שטויות.
יפה.
יש מהנדסים, או יש אנשי בדק, שבאים בשביל מלחמות.
נכון. נכון.
תתעכבו על הדברים החשובים, תתעכבו על הדברים המהותיים. אם באמת דפקו אתכם במטרים, דפקו אתכם וזה, זה ברור שתתעכבו.
נכון.
אבל אל תשחקו בקטנות, תחפשו את הדברים העיקריים, את הדברים שהם באמת בעייתיים, עוד פעם, בהנחה שהכל נעשה בסדר, כן? ורק יש דברים, אבל יש כאלה שאני לא יכול לראות את זה.
חד משמעית, ממש הגדרת את זה נכון, כשמקבלים איזשהו ספר כזה, יש מה לעשות, כולם טועים. יש כאלה שאין להם כל כך ניסיון בדוחות בדק או שהם חדשים, והם מכניסים לך ממש את כל התורה באיזשהו ספר כדי להראות שהם עבדו ועבדו טוב, ואתה מקבל כזה ספר. עכשיו, הדייר הוא לא מבין, הוא מקבל מאיש מקצוע שהוא שלם לו כסף, הספר הזה, והוא אומר, זאת התורה. אני עם הספר, אני קיבלתי דירה שעומדת עכשיו לקרוס לי על הראש. זה לא ככה. זה לא ככה. יש סטיות מותרות, יש דברים שהם לא מהותיים, ובדיוק כמו שאתה הגדרת, אם הדייר ידע להתמקד בדברים החשובים באמת, שזה באמת נושא של שיפועים במרפסות, או במקלחות, או רטיבויות, או דברים מהותיים, להתעקש לתקן אותם, גם הקבלן, כשאתה בא אליו בגישה טובה, ואתה אומר לו, תשמע, בוא, אז אוקיי, אז הקיר הזה תייחו לי אותו, לא 100% לפי התקן, בוא, חיים עם זה, אף אחד לא מת מזה, גם אצלי בבית יש קירות כאלה, ויש עוד המון דברים שאפשר לחיות איתם, שהם לא בדיוק לפי התקן וכו', ויש איזה מרצפת שבורה בפינה שנמצאת באזור שלא רואים אותה בכלל, אל תתקשו על הדברים האלה. מדובר בבנייה, גם לקבלנים קשה, אני גם מהצד שלהם, אני מכיר את כל הקושי, אתה גם בטח מכיר את זה, מאוד קשה שהדברים יהיו מושלמים. לכן, תתמקדו גם לטובתכם וגם לטובת הקבלן, בדברים המהותיים החשובים, כדי שתקבלו דירה ראויה למגורים, אחרת מה יצא? תגישו תביעה. יש כאלה גם שמנפחים את הראש לדיירים, תגישו תביעה, 400-500 אלף שקל. מגישים תביעה, משלמים לעורך דין, משפט, 5-6 שנים, מוציאים אגרות, פתיחת תיקים, מומחים, עורך דין, מומחה בית משפט, אחרי 6 שנים...
רק עוגמת הנפש בדרך לא שווה כלום.
בדיוק. אחרי 6 שנים אתה תקבל פסק דין, ויש מחקרים על זה, של 70-80 אלף שקל, מהחצי מיליון שתבעת. מה קרה בינתיים ב-5-6 שנים? אתה עצבני, אתה כועס, אתה במריבה עם המשפחה, אתה במריבה עם הקבלן, אתה במריבה עם השכנים.
עם עצמך.
וגם לא מתקנים לך את הליקויים, כי הגשת תביעה. אז מה שבית משפט... זה לא בריא וזה לא טוב. הגישה שלי, תנסו להגיע להסדרים, תפנו בצורה טובה לקבלן, הקבלנים לא חפים מטעויות, אבל צריך להבין גם את הקשיים שלהם. ברגע שתבואו בטוב, זה יהיה טוב לשני הצדדים.
אופיר, אתה לא תאמין, אנחנו כבר בחריגה של הזמנים.
וואו.
תקשיב, זה נושא מאוד עשיר. אבל אני חושב שאנחנו השגנו מטרה. קודם כל, הצעקה הזאת, להיכנס לפ... אתה יודע, הדוגמה, רק הדוגמה הזאת של המעלית שנתת. אתה יודע מה, יש את הדוגמאות שאנחנו לא דיברנו עליהן, דיברנו עליהן שנפגשנו, ואתה יודע, יעלה עוד מעט פודקאסט שעשיתי עם חברת סימפלקס, שמדברת על ההדמיות.
מדהים, סיפרת לי, אני
תקשיב,
הייתי ממש...
תקשיב, הרי אחד הדברים... זה שאנשים לא מודעים למה הם יראו מהחלונות, ואתה מסתכל על זה, דיברנו על זה, אני לא חוזר על זה, בגלל שאני כבר הזכרתי 1,000 פעמים את שאני בניתי פה, ובן אדם לא רצה לקנות ממני, ואמר שאני יקר, לעומת שיקון עובדים שבנו אחריי. בסוף הפודקאסט אני אראה לך, שתראה למה אני מתכוון, ובסוף הוא קנה דירה שכלואה וחשוכה והכל. אני אומר, אני חושב שאתה נתת כאן, אתה, אני אגיד שימצאת השירות, אבל ימצאת השירות שהוא כל כך דרוש לאנשים, זה לא, זאת אומרת, עדיף לשלם, ולא מעניין אותי כמה אתה לוקח, אני גם לא שואל, תרצה אחר כך תגיד לי את זה שאנחנו לבד, אבל כל כך חשוב לשלם למישהו שיבין, יקרא את זה, שיסתכל על זה בעיניים המפוכחות שלך, ואנשים הבינו, וגם שכל אחד עכשיו, לפני שהוא שולח אליך, שגם הוא פתאום יבין שיש עוד דברים. אם העברנו את המסר הזה, אם העברנו שצריכים לשים לב, אם העברנו לא להיות קטנוניים, שזה מסר בכלל החיים.
נכון.
ושזה גם מסר בזוגיות ומסר, תתעקש איפה שצריך להתעקש, אל תוותר. איפה שאפשר טיפה להקל, תשחרר. אני אומר שאם העברנו את כל הדברים האלה, אני חושב שהשגנו את המטרה, וכל כך אני שמח שבאת, וחבל שהפודקאסט הוא לא 160 דקות, ואתה יודע, למען אלה שירצו להשתמש בשירות שלך, חלקם כבר שומעים אותנו, ואני היום מעלה את הפרק הזה גם בספוטיפיי, ובכל האפל פודקאסט והכל, ביוטיוב זה כבר עלה, אני גם שם ארשום את איך להגיע אליך, ותודה רבה שאתה בחרת את הנישה הזאת, ושאתה מנצל פה גם את הידע המשפטי שלך, אבל בעיקר את הידע מעולם הנדלן בזכות חברת המשפחה שאתה לקחת בחלק וכל כך הרבה מנוסה בה. אופיר, אני מאוד מאוד שמח שעלית אליי.
תודה רבה, תודה רבה, אני מודה על ההזמנה, היה נחמד מאוד.
יופי, ואנחנו נמשיך ונהיה בקשר.
תודה רבה.
ותודה למשה שהפגיש בינינו.
תודה רבה.
ואתם תעשו את מה שהמלצנו.